שעה היסטורית. המדינה הראשונה שיכלה להיטלר. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מונדריק משוחחים על תפקידה של יוגוסלביה בשתי מלחמות העולם.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. לפני שאנחנו ניכנס לעובי הקורה, אני רוצה להזמין אותך לשבת לאורך התעלה הגדולה בוונציה. ב-118.
איזה כיף.
כן.
אני מוכנה לקבל את ההזמנה ברגע זה ממש. בוא נצא.
לשבת עם חברים לאורך התעלה ולשוחח. ואם הם החברים, חברים הם התושבים. כלומר, קרואטים, סלובנים.
הם התושבים של וונציה?
הרי ונציה שולטת על הים האדריאטי. הים האדריאטי מפריד בין שני החלקים של יוגוסלביה לעתיד. ועל כן הם אומרים, אנחנו כולנו יוגוסלבים. כלומר, אנחנו סלבים מן הדרום.
רגע, אני מבינה ממה שאתה אומר שאנחנו הולכים לדבר היום על יוגוסלביה?
אלא מה? זה נושא נצחי. היום נתרכז ואחד האלמנטים הכי יפים של ההיסטוריה היוגוסלבית. כאשר חשבו שהכל עבוד, והם התעוררו והוכיח שהאויב עבד, לא הם.
יפה. אבל קודם נתחיל בהתחלה אולי, נזכיר בכל זאת למאזינים שלנו, איך בכלל קמה יוגוסלביה? הרי במאה ה-18 שאתה מדבר עליה בוונציה, היא עוד לא הייתה קיימת.
לא, אבל היו בבתי קפה כל מיני אינטליגנטים שעברו ודיברו, אנחנו יוגוסלבים, אנחנו למעשה סלבים של הדרום.
כן.
ואני יכול לשאול אותך, מה עם הסלבים של הצפון?
מה עם הסלבים של הצפון?
תשאלי בבקשה את העולים מברית המועצות לשעבר.
בוודאי, הסלבים של הצפון הם הרוסים בעצם.
והפולנים.
והפולנים.
והצ'כים.
יפה.
והסלובקים.
רק עכשיו ירדתי לסוף דעתך בהקשר הזה.
בדיוק.
טוב לדעת.
ויש להם אח אחד גדול מאוד, שאח הרוסי, אבל כן אין זעזוע שם בדרך כלל.
אבל אנחנו עוסקים היום בסלבים של הדרום, היוגוסלבים.
אבל הם לא קראו לעצמם ככה. הם קראו לעצמם סלובנים וקרואטים.
וסרבים.
וסרבים. והמלך אפילו הציע שהממלכה תיקרא ממלכת הסלובנים, הקרואטים והסרבים. מה שלא נתקבל מפני שהמלך אמר ששם של מדינה זה לא שיר.
בדיוק, זה נורא ארוך. תאר לעצמך שהייתי אומרת לעצמי, היום אני רוצה לנסוע לארץ הקרואטים והסרבים והסלובנים. עד שהייתי מסיימת להגיד את שם הארץ, כבר הייתי חוזרת הביתה מהטיול.
כן, אבל אני בתור נער שאתה אספתי בולים, נניתי מאוד מפני שהבולים היו עושים מן הכלל. שלושה סוגים מכל הסוגים, עם הסמלים וכל זה. זה המשעשע.
אז מתי הם הפכו מסרבים וקרואטים וסלובנים? מתי הם הפכו ליוגוסלבים?
ביום אחד עצוב, כאשר באו בארמון שונברון, אשר בווינה, ואמרו לקיסר האוסטרי, אדוני הקיסר, אינך עוד קיסר, כי המדינה שלך מתפוררת. אם אתה רוצה לנסוע לחוץ לארץ, נרשה לך לנסוע ברכבת האחרונה. וזה קרה.
כן.
ועל כן פתאום, אוסטרו-הונגריה, שהייתה מולדת העמים, נעלמה.
אנחנו מדברים על 1918?
בדיוק.
סוף
בדיוק.
מלחמת העולם הראשונה.
כן, היא לא הזיקה מעמד, והייתה חייבת להפסיק את הקרבות. אוסטרו-הונגריה הייתה מדינה מאוד מאוד מסובכת. כן. עם הרבה הרבה פרובינציות, והרבה יותר אזורים. היא הייתה במלחמה עם רוסיה, וגם עם צרפת, וגם עם אנגליה, ולא החזיקה מעמד, והרימה ידיים, ואמרה, סטופ, אני נכנעת. עכשיו, בא הבעיה, אם את נכנעת, מה עם העמים הנמצאים בתוכך?
יפה, שאלה טובה.
כן.
ומה התשובה?
התשובה זה לא כל כך ברור היה, מפני שאחד הנציגים של העמים בתוכה אמרו, אני קרואטי סרבי, אז אמרו לו, תסלח לי, אתה לא יכול להיות קרואטי-סרבי, אתה חייב להיות או קרואטי או סרבי. כלומר, כאן כל הבעיה המתעוררת, העמים היו מאוד קרובים אחד לזה, ויחד עם זה גם עוינים. והיה בעיה מאוד גדולה כיצד המדינה הזאת המוזרה, שמצד אחד היא בנויה על אחים סלאבים דרומיים,
כן.
מצד שני בנויה על אנשים שבכלל אין, לא שייכים בעניין הזה, כמו האיטלקים ואחרים, תוכל להחזיק מעמד. מה שמעניין, שזה בית המלוכה הסרבי, בית קרגיורגביץ', השושלת הזאת החזיקה מעמד והכריזה, אנחנו המלכים של המלוכה המאוחדת, ואנחנו נצליח לאחד אותם.
וכך קמה יוגוסלביה?
על כמה ממלכת הסרבים, הקרואטים והסלובנים, אשר המלך אלכסנדר ב-1920 שינה את שמה לממלכת יוגוסלביה.
יפה. אז זו ההתחלה.
זו התחלה מאוד סוערת, מפני שהמריבות בין העמים היו כבר כל כך בולטים, שבתוך הפרלמנט היוגוסלבי, חברי הכנסת היו יורים אלה באלה.
כלומר, אתה בעצם אומר שזו מדינה שמלכתחילה נוסדה על בסיס רעוע מאוד, של מאבק בין שלושה עמים שהתחברו יחדיו באופן מלאכותי.
היו שלושה, היו הרבה יותר משלושה.
שלושה מרכזיים ועוד כן. הרבה עממים קטנים, נגיד, נקרא להם כך.
בדיוק. עד כדי כך שלפני שזה קרה, כלומר, לפני שהאוסטריה התמוטטה, הייתה תוכנית שהייתה נקראת ארצות הברית של אוסטריה. כמה אינטלקטואלים חשבו שאפשר לבנות את אוסטריה כמו ארצות הברית, לפי אותם העקרונות. זה כמובן לא צלח, אבל מעניין שהרעיונות הללו לא יסובבו.
ועכשיו אנחנו יכולים לחזור אל התקופה שבה אתה עסקת, המלך אלכסנדר, שנות ה-30.
אלכסנדר היה בן של השושלת הלאומית של סרביה, קרגיורגביץ'.
מה זה אומר?
השושלת שלחמה נגד טורקיה כדי להשיג עצמאות לסרביה, הייתה גם בעיה עדינה, מפני שהייתה עוד שושלת שלחמה בטורקיה כדי להשיג עצמאות לסרביה, משפחת אוברנוביץ', והתוצאה הייתה שהמשפחת קרגיורגביץ' הייתה רוצחת, משפחת אוברנוביץ', בהתמדה נוגעת ללב.
קיבלנו הצצה ליחסי הרעות והאחווה בתוך מדינת סרביה.
אשר נסתיימה כאשר ביום אחד של אביב 1903, הקצינים הנאמנים למשפחת קרגיורגביץ' רצחו את הנסיכים ואת המלכות של משפחת אוברנוביץ'.
אהה, כלומר עכשיו אנחנו חזרנו אחורה, תחילת המאה.
כן, מצאו את נסיכי בית אוברנוביץ' בארונות הבתים, הוציאו אותם מן הארונות, זרקו אותם בחצר, הארמון, ושם הם נפטרו כנראה בגלל המכה. אבל אני רוצה להגיד לך שהמלכה, דרגה, לא רצה למות.
טוב, אף אחד לא רוצה למות.
כן, והיא צעקה, תנו לי לחיות.
יפה, ונתנו לה, התשובה
לא,
היא לא.
לא, לא, לא נתנו לו,
יפה.
כן.
יפה. טוב ליבם של אנשים עולה כחוט השני מהתוכנית
כן,
הזאת.
כן, ומשפחות טובות, אל תשכחי מן האסולה.
בכל מקרה, ב-1903 הסתיים הסיפור. לא, לא עוד לא, שתי שושלות.
אני רק רוצה לציין.
ציין.
שבלגרד ב-1903 זה לא היה ארץ מפגרת. מפני שהקושרים הוזמנו למעשה הרצח, על ידי טלפון.
כלומר, אנחנו כבר רואים שזה לא סתם רצח, אלא רצח עם קדמה וטכנולוגיה.
בדיוק, זאת אומרת שבבלגרד, נצדיע לו. סרביה, היו טלפונים.
יפה.
ויכולת להסיק.
להזמין רצח בקלות, באמצעות הטלפון.
וזה קרה. עכשיו יש עניין מאוד עצוב, מפני שהשושלת שהמנצחת, היא מנוהלת על ידי אדם זקן וחולה. מה יהיה עם עתיד המלוכה?
זה אבא של אלכסנדר.
זה אבא של אלכסנדר, זה הפטרוס. אחת הסיבות הרשמיות של רצח משפחת אוברנוביץ' הייתה עובדה שהמלך של האוברנוביץ'ים רצה להתחתן עם בחורה הרבה פחות ראויה ממנו משנה חברתית. המלכה דרגה, אז הרסו גם אותה.
אבל היא מלכה.
כי הרי הוא נשא אותה לאישה.
ועכשיו יש משפחה חדשה ששולטת בסרביה.
היא לא חדשה, מפני שהייתה...
אבל עד עכשיו היא הייתה בזוג, היא הייתה בתחרות עם שושלת אחרת, ועכשיו היא מקבלת לידיה את השלטון.
כן, במצב מאוד קשה, כאשר אוסטריה למעשה מאיימת על מלחמת עולם, אם סרביה לא תפסיק לעשות מעשי רצח וחתירה. מדוע? מפני שהייתה בסרביה חברה סודית, בשם היד השחורה. קבוצה סודית,
כן,
אשר חושבת שאוסטרו-הונגריה היא האויבת הנצחית של סרביה.
באותה התקופה אוסטרו-הונגריה שולטת די קרוב לשטחים של סרביה.
זאת הבעיה הגדולה. סרביה אומרת, היא פולשת בנו, היא דוחפת אותנו החוצה, היא רוצה לחסל אותנו.
כל הזמן היא נוגסת עוד ועוד משטחנו.
מה שזה נכון, דרך אגב. כן. ואז מה קורה? פתאום נודע מתפשטת שמועה. יורש העצר של אוסטרו-הונגריה, פרנץ פרדיננד ואשתו, הברונית שוטק, אומרים לבקר בסרייבו, שזה שטח המוחזק על ידי אוסטריה.
אני כבר זוכרת לאן זה מוביל אותנו.
זה כתוב בספרי ההיסטוריה.
בהחלט.
החברה מחליטה עם הנסיך, ועוד שני חברים באים אלינו, הם לא ייצאו מאיתנו, מפני שהסיסמה שלנו זה איחוד או מוות. ואם הם באים להפריע לאיחוד שלנו, אז מה שהם יקבלו מאיתנו זה המוות.
כלומר, אוסטרו-הונגריה רוצה לאחד את הסרבים...
לטובתה.
לטובתה. אבל הסרבים אומרים, אנחנו לא רוצים להתאחד עם אף אחד, אנחנו רוצים לטובתנו, את עצמאותנו.
לטובתנו.
כן.
ועל כן הקימונו חברה, היד השחורה, שהסיסמה שלנו היא איחוד או מוות,
כן.
ומי שיפריע לאיחוד תחת כתר סרביה ימות.
אני חוזרת ליורש העצר האוסטרו-הונגרי, הוא מגיע לסרייבו, ואז...
רגע, הוא קודם כל המפקח הכללי של הצבא.
אוקיי.
והצבא האוסטרו-הונגרי, והתאריך הוא 28 ביוני, כלומר ראשית האביב.
יפה.
והאקלים הוא מאוד
רומנטית.
יפה. כן, רומנטי. והוא נוסע עם אשתו, ואני רוצה להסביר מה זה חשוב מאוד. הוא היה נשוי לא לנסיכת אדם. ועל כן לפי חוקי אוסטרו-הונגריה הוא לא יכול לנסוע איתה באותה מכונית.
אני לא מאמינה.
כן, אבל הוא לא נמצא בווינה, הוא נמצא בסרייבו, עיר פרובינציאלית.
אז הוא מרשה לעצמו כן לנסוע איתה באותה מכונית.
בדיוק.
ובכך הוא גוזר עליה גזר דין מוות בלי לדעת.
זה פרט קטן, כן, אבל הוא נהנה גם ברגעים. הוא מגיע לעירייה וזורקים עליו פצצה.
חברי אותה אגודה, היד השחורה.
היד השחורה. ואז הוא אומר לראש העיר, ככה אתם מקבלים אותי, יורש העצר, על ידי פצצות, אני אראה לכם. ויש רגע מאוד שראש העיר אומר, כן, אנחנו במקרה, אז רק לך פצצה, לא התכוון, הייתה טעות.
תגיד, אבל איך הוא ניצל? מה, הפצצה לא פגעה בהם?
לא. אבל, קוראים בעבר אחר, ישנו אדם, יש לו שם של אל מצרי עתיק, אפיס, והוא ראש שירותי הביון והריגול של ממשלת סרביה, אבל יש לו גם שם משפחה שקוראים דימיטריאביץ'.
אפיס דימיטריאביץ'.
אפיס זה ככה לחיבה לחברים,
כן.
לחבר'ה.
בשבילנו מר דימיטריאביץ'.
דימיטריאביץ', המפקד העליון
של שירותי הריגול. המפקד דימיטריאביץ', בהחלט.
ואז מה הוא עושה? גם הוא שמע על ביקורו של פרנץ פרדיננד, והוא החליט בא לבקר, הוא לא יצא מאיתנו. והוא הכין שלושה חבר'ה צעירים, למה צעירים? כדי שלא יאסרו לפי החוקים. אם אתה מתחת לגיל 18, אתה לא יכול להיות נידון בעונש מוות.
הבנתי. הומניסט הוא היה.
בדיוק. בין הרוצחים המוכנים היה בחור צעיר מתחת לגיל 19, בשם גבריאל פרינקיפ, אשר עד הסוף לא יוצא להורג בגלל הגיל הצעיר שלו. הוא ימות משחפת. אתם רואים שהאוסטרים שומרים על חוקי הנוער בעניינים פליליים. הם זורקים צצות על המכונית שבה נוסעת יורש העצר של אוסטר הונגריה ואשתו. וכאשר מתחילות הפצצות לרדת, אז היא אומרת לו, תדאג לילדים שלנו. זה הדברים אחרים שהיא אמרה לא, לפני ששניהם מתו.
מסכנים.
דרך אגב, ראיתי את המכונית במוזיאון ההיסטורי צבאי של וינה.
מה שאני מבינה מהסיפור הזה, זה שלא מדובר רק באיזו אגודה סודית, מחתרתית, שרצתה לחסל את יורש העצר האוסטרו-הונגרי. דימיטריאביץ'.
כן.
הוא היה בעל תפקיד רשמי בממשלת סרביה.
כן.
והוא זה שירגן את הרצח.
אבל זה היה סודי.
סודי, סודי, אבל בסופו של דבר זו פעולה מתוכננת ויזומה על ידי השלטון.
מפני שאת שוכחת שהסיסמה שלהם הייתה או איחוד או מוות. זאת אומרת, איחוד עם הסרבים האחרים, ואם לא נצליח, מוות. ואני רוצה להגיב לעצמנו. אפיס זה היה אדם שמוכן לפתוח במלחמת העולם הראשונה. הוא ידע שהוא גורם לזה, והוא נכנס בעיניים קרות מאוד ורצון ברזל לתוך מלחמת העולם הראשונה שתעלה לנו 10 מיליון מתים.
וכאן באמת אנחנו מתקדמים אל המשמעות של הרצח הזה. הרי אנחנו מדברים פה על הרבה רציחות לצערי רב, אבל זה מה שיש. ולא כולן הן כל כך הרות גורל. במקרה הזה מדובר במקרה רצח ששינה את פני ההיסטוריה.
מפני שאפיס ידע שרוסיה לא תיתן לאוסטריה למחוץ את סרביה. על כן, אם הוא ירצח את פרנץ פרדיננד ואת אשתו, אוסטריה עומדת להתנקם. קודם כל היא הודיעה שהיא רוצה לעשות באמת חקירה בתוך בלגרד, בירת סרביה.
כן.
להשפיל את כל הפקידים, לראות מי הוא השם. אבל זה כמובן גורם למלחמה. ורוסיה מודיעה, היא לא תרשה שסרביה תושפל בצורה כל כך מחריטה, בעיקר שסרביה לא אשמה אם איזה פרנץ פרדיננד נרצח בסרייבו, אז זה כזה עניין שלו.
אבל מה שקורה בעצם זה שהאוסטרו-הונגרים לא מבטרים,
לא.
הרוסים לא עומדים מנגד, ופורצת מלחמת העולם הראשונה.
לא רק זה, אבל אל תשכחי שיש גם הסתבכות נוספת, כי אוסטרו-הונגריה היא בעלת ביתה של גרמניה.
והנה עוד שחקן במשחק.
והקיסר הגרמני אמר, מה שאתם תעשו, אני אעשה.
יפה. אז אנחנו כבר מדברים על גרמניה ואוסטרו-הונגריה נגד הרוסים.
ואל תשכחי פרט מאוד יפה, שההמנון של אוסטרו-הונגריה ושל גרמניה זה אותו המנון. ככה שאם מלך אחד מבקר אצל קיסר אחר, מנגנים את ההמנון פעמיים. וזה מאוד נוגע ללב.
Thank you.
לא מדובר במעשה שקרה ללא מודעות. לפי מה שאני מבינה ממך.
כן.
הם ידעו שמעשה כזה יוביל בהכרח לפרוץ מלחמה גדולה ורצינית.
הם ידעו.
ובכל זאת עשו. ואמרת, מלחמה שגבתה את חייהם של 10 מיליון בני אדם.
עכשיו, מה קורה? גרמניה מודיעה, אני האחות של אוסטר הונגריה. אם תיגעו באוסטר הונגריה, אני והצי והטנקים והכוחות שלי, ניכנס למלחמה.
אז אמרנו, גם הם כבר שקועים הצוואר במלחמה הזו.
ונוסף לזה, יש לגרמנים יסוד גדול. תוכנית סודית. שנקראת תוכנית שליפן. הם יחתכו דרך בלגיה, שהיא נאוטרלית.
כן.
יתפסו את החלק התעשייתי של צרפת, יתנו נוקאוט לצרפת, וינצחו במלחמה. התוכנית שליפן מתחילה להפעיל את עצמה.
אפס לא מצליחה.
אבל בריטניה אומרת, אני לא מסכימה. אני לא מסכימה שתביאו את הכוחות הגרמנים שלהם בבלגיה, מול החוף שלי.
יפה, והנה גם הבריטים במשחק.
רגע, וראש הממשלת גרמניה, כלומר פרוסי, אומרת לאנגלים, למען פתק נייר, תיכנסו למלחמה? ואז אומר ראש הממשלת אנגליה, כן, כי אתם חתמתם ב-1839, ואתם חייבים לשמור על החתימות שלהם ולכבד אותם. נוסף לזה, אל תשכחי שגרמניה נכנסה דרך בלגיה הנאוטרלית, והיא אנסה את הנאוטרליות של הדוכסות הגדולה של לוקסמבורג. אפשר להחזיק מעמד מול פרובוקציות כאלה?
לא, אי אפשר.
מדינה קטנה כזאת, מקריבים אותה על האינטרסים של המעצמות האימפריאליסטיות, זה בלתי ניתן לסבול. נוסף לזאת, רוסיה עכשיו מגינה על הגול שלה עם אוסטריה, ויש קרבות כבדים מאוד, שדרך אגב, הרוסים מפסידים והאוסטרים מתקדמים, אבל זה עכשיו מלחמה בכל התנופה.
אז מי יעצור בסופו של דבר את האוסטרים, הצרפתים והאנגלים?
כנראה. בנוסף לזה, יש לי סוכריה למנך.
סוכריה?
כן. כן. האמריקאים, כן. מפני שהאמריקאים יכנסו למלחמה, כאשר השגיאות של הגרמנים יאלצו אותם להיכנס.
ואז יגיע סוף מלחמת העולם הראשונה.
בדיוק.
שמסתיימת, כפי שכולנו יודעים, במפלה צורבת מאוד לגרמנים ולאוסטרים.
אבל גם עם הקמת יוגוסלביה. כלומר, מן השרידים, המעלים השם, של האימפריה ההבסבורגית, האוסטרו-הונגרית, קמה עכשיו יוגוסלביה.
אז הנה, הם קיבלו את מה שהם רצו. איחוד או מוות. היה הרבה מאוד מוות, ובסופו של דבר איחוד של יוגוסלביה.
כן, אבל אני גם רוצה שאגיד לך שבינתיים, אפיס, המארגן הגדול, הסתכסך עם מלך יוגוסלביה, שהודיע לו שהוא מוצא להורג.
וזה מה שקרה.
כן, הם סכנות הפוליטיקה.
בהחלט. אז בואו נחזור רגע ליוגוסלביה, המדינה שנולדה, מאחדת בתוכה, אמרנו, את הסרבים, את הקרואטים, את הסלובנים ועוד כל מיני קבוצות קטנות.
האמת היא שלא מאחדת, אלא נותנת להם פשוט מאוד במה...
מסגרת משותפת.
לריב.
וזו בדיוק הייתה השאלה שלי. איך הם מסתדרים, כולם?
הם לא מסתדרים. ואולם הישיבות של הפרלמנט בבלגרד הופך פשוט אולם של ירי. החברים של הפרלמנט יורים בשיעה המתנגדת להם.
אני מתרשמת שיוגוסלבים בסך הכל די כוחניים.
כן, לפעמים, יש להם מרץ. ועל כן חושב מלך יוגוסלביה, שדרך אגב הוא אדם חכם.
אבל יש לי עוד שאלה לפני שנסביר כמה הוא חכם, מי הוא? כלומר, הוא מהסרבים?
סרבי.
הוא סרבי. כן. לא נתנו לקרואטים, נגיד, למלוך.
חלילה.
חלילה.
מפני שהוחלט מה שלא יהיה, השושלת המולכת היא סרבית בקרגיורגביץ'. ואז זה כמובן מאוד, טענו גדול מאוד לסרבים, אבל לא לקרואטים.
אני מתארת לעצמי. והמלך הוא אלכסנדר, שאמרנו קודם, הזכרנו את אביו שהיה חולה.
והוא קודם כל שינה את שם המדינה. כלומר, הוא המציא את המושג הזה. אנחנו סלאבים של הדרום, ועל כן אנחנו חייבים להיות מוחדים. אנחנו למעשה היינו אח.
כן.
אבל זה לא היה ככה. והיו לו כמה אויבים בעולם. אחד האויבים היה מוסוליני. מוסוליני היה הדיקטטור האיטלקי, אשר גם הדיקטטורה הגיעה בצורה לא כל כך מתקבלת על הדעת ומשביעת רצון. ומוסוליני רצה להקים למעשה אימפריה רומית פשיסטית, שהוא, מוסוליני, יעמוד על ראשה, ועל כן הוא בחר גם את הכינוי דוצ'ה. דוצ'ה זה מילה לטינית, כן. שנקרא מנהיג.
כן. וצריך לומר שמדובר באימפריה רומית שנייה כזו רחבת ידיים. הוא דיבר על אפריקה, הם היו באתיופיה.
הם הפיעו, כן, כן. אבל קודם כל הם חייב להכין את זה. אבל כאן יש בעיה. מפני שחצי הבלקן, שזה למענו השטח הרצוי לרפובליקה והאימפריה הרומית,
כן.
הצעירה, תפוסה על ידי הסרבים.
אהה. אז מוסוליני אומר, חברים יקרים, אני מתכוון לכבוש אתכם בקרוב.
הוא לא אומר את זה, אבל הוא חושב,
חושב את זה.
כן. והסרבים מרגישים את הלחץ הזה, ואז הם מחליטים לעשות משהו נגד. הם רוצים לאסוף את כל המנוסחים והלוחמים של מלחמת העולם הראשונה,
כן.
לברית אשר תיקרא ההסכמה הקטנה. ההסכמה הייתה אותה ברית של פולנים ושל יוגוסלבים ושל רומנים שלחמו נגד כוחות המרכז, כלומר גרמניה ואוסטריה. ומה עושים? כיצד עושים את זה? קודם כל מגייסים את צרפת, שהייתה המדינה הגדולה של בעלי הברית, שהביאה לניצחון בעלי הברית במלחמת העולם הראשונה. ואז בא למלך יוגוסלביה רעיון כביר. הוא יזמין את שר החוץ הצרפתי ליוגוסלביה. קודם כל תהיה קבלת פנים חגיגית. שנית, הוא יזמין אותו לבוא בדרך הים. ואז כולם ידעו שליוגוסלביה יש עוניית קרב אחת. והיא תבוא כמובן לנמל הצרפתי הגדול מרסי. וזה קרה. המלך היוגוסלבי הגיע באונייה שלו דוברובניק, אם כי האיטלקים כעסו מאוד שמלך יוגוסלביה בא עם מדים של מפקד ים, כאשר למעשה כולם יודעים שבים התיכון יש רק צי אחד, הצי האיטלקי, מה פתאום בא עם האונייה היוגוסלבית? והרעיון הגדול הוא שצרפת ראה בגרמניה את יסוד התוקפנות והקישור בין יוגוסלביה מצד אחד לבין צרפת, היא יכולה למנוע מלחמה. כלומר, זה הרעיון של ההסכמה הקטנה, כן. הפרטית אנטנט, שתיהפך לעזרה גדולה לגרנד אנטנט, להסכמה הגדולה.
כן.
והם עולים על אותה אונייה, שכדי באופן חגיגי להיכנס לעיר מרסי. עכשיו בא משהו מאוד מעניין. חלק אחד של יוגוסלביה הייתה נשלטת על ידי הקרואטים. בקרואטים הייתה תנועה ימינית פשיסטית, שהייתה לגמרי מנוגדת לכל ברית עם הסרבים, או לכל ברית עם צרפת.
כן.
ועכשיו היד השחורה, אשר היה כבר אחראי.
לרצח של...
לרצח, כן.
פרנץ פרדיננד.
וטען שאנחנו לא נרשה שום התנגשות אלימה נגדנו, וכמובן מי ששומר על הארגון הזה הוא אפיס, דימיטריאביץ', מי שהיה אחראי לרצח בסרייבו. אז הוא באותו מלך, שאתם תראו אותו בסרט, הוא מאוד סימפטי, הוא אמנם במדי הצי היוגוסלבי, מה שלא מוצא חן בעיני האיטלקים, כי הצי היחידי בים התיכון הוא איטלקי, ולא יוגוסלבי, והוא עולה על העונייה, ואז קורה משהו מאוד מעניין. הקרואטים מחזיקים תנועה טרוריסטית, בשם אוסטאשי, זה נקרא חיילים אוסטאש.
כן.
ומוסוליני מחזיק באיטליה, אבל גם בהונגריה, טרוריסטים, גם הונגרים וגם קרואטים וגם מקדונים, שחייבים להיות למעשה חיל המשמר שלו.
כלומר, הוא מחזיק ברשותו שכירי חרב?
בדיוק.
שהם אמנם מהאזור של יוגוסלביה, אבל הם עובדים בשביל מוסוליני.
כן, תמורת כסף. וברגע זה, כשהרכבת מתחילה לזוז, עולה על הרכבת גם טרוריסט אוסטאשי, כלומר פשיסט מקדוני, וגם טרוריסט קרואטי.
אז אני רוצה להבין. המלך אלכסנדר, מלך יוגוסלביה,
כן.
נמצא על הרכבת.
עם שר החוץ הצרפתי.
שני מתנגשים, טרוריסטים, עולים על הרכבת.
בשני הצדדים.
שניהם בעצם שליחיו של מוסוליני רוצים לחסל את המלך אלכסנדר.
כן. הם רוצים לחסל כל ההשפעה היוגוסלבית, מפני שרק איטליה יכולה ליהנות מהשפעה בפינה זו של העולם.
ואז הם יצליחו לרצוח את אלכסנדר לפי ההיגיון של מוסוליני?
כן. הוא רצח את המלך.
ואז מה זה אומר?
שרויה איומה, מה זאת אומרת? הרי הרכבת הייתה שמורה על ידי היוגוסלבים. בא נציג המלך, ומצליח בקלות, קלי קלות, לרצוח את המלך.
נו, אז איך זה קורה?
איך זה קורה? זה אני שואל אותך, מפני שבסרט...
בסרט? מה? כלומר, כל האירוע הזה מצולם, זה מה שאת אומר.
הסרט מצלם את שני האירועים, גם האוסטאשי, כלומר הקרואטי שיורה, וגם הנציג המקדוני שיורה.
שני רוצחים, שניהם שכירי חרב של מוסוליני.
כן.
בו זמנית יורים עליו?
כן.
וואו.
ואפילו רואים את הדמות של המלך, הפצוע והשוכב. זה מאוד מרשים. ואני זוכר, אחרי שראיתי את הסרט הזה, ראיתי אותו אז.
כן.
בבתי קולנוע, לא יכולתי להירגע בשבועות. זה פנטסטי. רואים רצח בעיניים מול הציבור. זה עוד לא היה דבר כזה. זה לא רצח מבוים.
כן.
רצח מעשי.
ומה עם שר החוץ הצרפתי?
הוא מת. מפני שהחייל הצרפתי שחייב לשמור עליו, רצח אותו בטעות.
תשמע, הסיפור הזה הולך ונעשה יותר ויותר מקאברי.
הוא כזה.
ואז מה קורה? יוגוסלביה בלי מלך.
יש יורש עצר שהוא לא בגיר.
הבן של אלכסנדר.
הבן של אלכסנדר, כן. והוא בן 11. הוא לא יכול לשלוט. אבל קוראים דברים אחרים. מאוד מעניינים. מפני שהם באמת נתנו לנו, לנו אני מזמין אותה, הנוער יהודי באירופה, שעקב אחרי המעשים האלה. היד השחורה ממשיכה לפעול, וכמובן, אבל כבד, הצרפתים מרגישים אשמים, איך הם ייתנו שבברסי, בנמל שלהם, במכוניות שלהם, דבר כזה מחריד נעשה.
טוב, הצרפתים צריכים להרגיש אשמים על עוד כמה דברים, כמו למשל זה שהקצין הצרפתי ירה בשר החוץ שלו בטעות.
כן, אבל גם אשמים לפרשת דרייפוס, אבל...
אתה אומר, לא נמנה עכשיו את כל האשמות של צרפת. בסדר.
כן, כן.
לגיטימי.
אבל עכשיו האנגלים מתערפים. על ידי חיל האוויר הם שולחים כוחות לבלגרד, בירת יוגוסלביה.
כן.
ושם הם מארגנים משהו סודי סודות.
השנה היא אגב 1930.
כן. הוא היה ב-11 כאשר מת אביו. חלפו 6 שנים והאנגלים פעלו כדי לכבוש את יוגוסלביה ולמנוע את העמקת הברית בין יוגוסלביה לגרמניה, ואז הם מנצלים את העובדה שהיטלר ומוסוליני דורשים שיוגוסלביה תחתום ברית איתם,
כן,
כדי להתערב, להביא קצינים, לבוא למלך, להודיע לו, אתה בגיר, אתה יכול לשלוט, ואפילו קצין חיל האוויר היוגוסלבי אומר, מדוע לא לתקוף את הגרמנים?
כלומר, עכשיו הבן של אלכסנדר, יורש העצר, הוא בן 17, חלפו כן. 6 שנים. והוא הולך עכשיו להיות המלך בפועל.
בדיוק.
ואיך הוא מסתדר?
הוא בורח.
הוא בורח?
הוא בורח, מפני ש...
יופי של הסתדרות.
כן, מפני שיוגוסלביה כבושה על ידי הגרמנים והאיטלקים.
כלומר, עכשיו אנחנו כבר במלחמת העולם השנייה.
כן, ועכשיו קושה דבר אחר. עכשיו מתערבים הקומוניסטים. טיטו. מי היה טיטו? טיטו היה קומוניסט יוגוסלבי. למעשה היה חצי קרואטי וחצי סלובני.
כן.
כלומר, בדם שלו היו 2 ימים של יוגוסלביה הכבושה. והוא, בדוגמה לסטלין, שהיה למעשה המנהיג היחידי שהחזיק מעמד מול הנאצים, מקים בסיס התנגדות במרכז יוגוסלביה, נגד הנאצים.
כן.
והנאצים לא יאכלו לו. כלומר, עד סוף המלחמה, יישאר כוח לוחם יוגוסלבי, פטריוטי, סוציאליסטי, שהיטלר ומוסוליני לא יוכלו לעשות שום דבר נגדו.
זה די מדהים, עם כל העוצמה של הגרמנים והאיטלקים דאז.
אני רוצה להגיד, הייתי תלמיד תיכון אז, והייתה לנו סיסמה, יש חגיגה גם ברחובן, גם ברחוב שלנו, כי הנה, הוא הוכח שטיטו יותר חזק מהיטלר. זה סימן טוב מאוד לעתיד. ונוסף לזה קוראים דברים מוכחים, מוסוליני רצה לכבוש את אלבניה הקטנטנה,
כן.
ולא הצליח. היה הצורך שהגרמנים יעזרו לו. וזה כמובן לא מעלה את היוקרה של מוסוליני ושל הצבא
אז
שלו.
אז היוגוסלבים מתחילים להרגיש יותר ויותר חזקים.
בדיוק.
תחת הנהגתו של טיטו.
בדיוק. טיטו אמנם היה קומוניסט, אבל האנגלים היו בעלי ברית של ברית המועצות.
כן.
וצ'רצ'יל שלח את בנו לבדוק המצב ביוגוסלביה. ושהגיע ליוגוסלביה, והגיע למסקנה שהתומכי המלך, הצ'טניקים, הם חלשים, לא יוקרה, והכוח היחידי שלוחם נגד הנאצים והפשיסטים, הם הקומוניסטים היוגוסלבים טיטו, ועל כן אנחנו, אנגליה המלכותית והשמרנית, נגיש להם את כל העזרה.
וזה מה שקרה?
בדיוק. וזה מראה שצ'רצ'יל, למרות הדעות השמרניות שלו, היה לו מוח פוליטי והיסטורי מבריק.
אנחנו מתארים עכשיו את טיטו ואת היכולת שלו לעמוד מול האיטלקים ומול הגרמנים, אבל בסופו של דבר הוא נחשב למנהיג או שליט אכזרי.
איזה מנהיג איננו אכזרי? אפילו אומרים הדוכס הגדול של לוקסמבורג. אבל עכשיו אני רוצה להגיד לך שפשוט יש חגיגה גם ברחובות שלנו. הנה, הנה, נמצא הכוח
שיכול לעמוד
מול היטלר.
כן.
מה שחשבו שזה בלתי אפשרי. ואני רוצה להגיד לך שהבן של צ'רצ'יל כמעט נתפס על ידי הנאצים, ועל ידי מה... כן, 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 הייתה מלחמת פרטיזנים. והצליח שהוא לא להתאפס, חזר עם דין חשבון חם מאוד לטובת טיטו ללונדון.
כן.
והאנגלים החליטו שלא נתמוך בחסידי המלך, אלא כל העזרה שלנו תינתן לטיטו. סוף סוף אנחנו גם בעלי ברית עם ברית המועצות. ההיסטוריה הוכיחה שאותו היטלר, שכבש את הכל, פרץ את הכל, נכנס בכל, נעצר סוף סוף.
וזו בעצם תחילת המפלה? היית מסמן את זה כתחילת המפלה?
כן.
אז לפחות אפשר לומר, לזקוף לזכותה של ההיסטוריה היוגוסלבית, שאם הם היו אלה שהביאו לפרוץ מלחמת העולם הראשונה, במובן מסוים הם גם היו אלה שהביאו לסוף מלחמת העולם השנייה. כמובן שארצות הברית ורוסיה, אבל האירוע הזה היה אירוע מכונן מבחינת המחשבה.
בדיוק. אבל כן יש לנגן את ההמנון היוגוסלבי.
שעה היסטורית. המדינה הראשונה שיכלה להיטלר. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על תפקידה של יוגוסלביה בשתי מלחמות העולם. ערכה, ענת מוזס. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, מיכאל לבו וליאור חזן.